של הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. שלום למיכאל בר זאב, קו-פאונדר בשיפט.
שלום ניר, איזה כיף להיות פה, איזה אולפן מדהים.
אמרת מקודם שאתה מרגיש פה כמו מייקל סלו.
אמרתי, כן.
מקווה שלא תגמור כמוהו, בוא חביבי. לא יודע מה קורה. הסיפור הזה, איך הביטקוין היום? מה קורה? אנחנו שמים עין עלה. זה איך...
אנחנו שמים עין כל יום, ומתפללים לחזרה. תשמע, אני הרחתי ב-2018 שהביטקוין יגיע ל-100,000 תוך כמה שנים, וגם למיליון. אני עומד מאחורי הערכה שלי, אני חושב על זה טיפה יותר מבחינה מתמטית מאשר, אתה יודע, איזה guessing, כי מה שאני רואה זה פחות churn rate מהצטרפות, ואין לך ייצור. אתה מבין למה אני מתכוון? זאת אומרת, אין לך יותר הספקה, אבל יש לך יותר אנשים שמצטרפים מאשר אנשים שעוזבים.
מצד
שרח, מתמטית, אני רואה את זה, היסטורית, אם אתה מסתכל על הגרף מתחילת דרכו, יש לך את העלייה הזו, ואני לא רואה אותה מפסיקה, עזוב את הג'עג'וע, הג'עג'ועים תמיד יש ותמיד יהיו, אבל היא, לפי התיאוריה שלי, לא יכולה להפסיק מתמטית, בגלל אותם 21 מיליון המוגבלים, ובגלל ה-churn rate מול המצטרפים. תחשוב ככה, כמה אנשים חדשים, אוקיי, בעולם, לא יודע, 16-17 נחשפים עכשיו לקריפטו, וכל יום נולדים מיליוני אנשים, מצטרפים לאותם אנשים ששמעו על זה, או חושבים על זה, או שוקלים את זה, או קנו את זה בסוף, נכון? עכשיו, שאלה היא כמה עזבו, נכון?
מצד שני, אתה מסתכל על האונליין טרנזקשנס, קודם כל אתה רואה שהפיז ברשת יחסית די נמוכים, זאת אומרת, יש לך הרבה פחות תנועה. היה לנו ממש כמעט מדבר טוטלי עד לפני 3 חודשים, שזה באמת היה מפחיד מאוד. עכשיו יש לנו קצת עלייה בפעילות ברשת, ואגב, ברגע שיש ירידות, אז בכלל רואים, כאילו, את הרשת מתחילה לעבוד, אבל שוב פעם, אתה יודע, עמלות ברשת מאוד נמוכות. זאת אומרת, אתה יכול להעביר טרנזקציה ב2-3 סטושי לבית, שזה, אתה יודע, משהו שלפני כמה שנים היה, אתה יודע, יש לי במצגות כתוב לי 700 סטושי לבית.
כן, תקשיב. זה, אם אתה אחרי, אני אחרי 4 לדעתי עונות של בארבול, בארבול, בארבול.
מתי נחשפת בפעם ראשונה לביטקוין?
נחשפתי ב-2013, אבל מי שהראה לי את זה, שאלתי אותו מה עושים עם זה, והוא הראה לי את סילק רוד, וזה הלחיץ אותי. אמרתי לעצמי, אני לא יודע מה זה, ואני לא יודע לאן זה הולך גם. לא קלטתי בזמן את הדבר הזה. זאת אומרת, הראו לי את זה בתור מטבע, אתה יודע,
סבלנו מיחסי ציבור גרועים מאוד בהתחלה.
אין ספק. אבל ב-2017 התחלתי לשמוע כל אדם שני בבית קפה מדבר על איתריום וקריפטו וביטקוין, והתחלתי לקרוא, ובדיוק סיימתי עבודה באי-קומרס, וחבר שלי, רן גולדי, הקים ביחד עם יריב גילת, Digital Asset Group, First Digital Asset Group, קראו לקבוצה, ושאלתי אותו אם אני יכול להצטרף, והוא שלח אותי ליריב, שראיין אותי, ואמר לי, יאללה, בוא, תעזור. אמר לי, מה אתה רוצה לעשות? הוא הראה לי מצגת מאוד יפה, הרבה ענפים, בעצם בנו לא חברה, אלא קבוצת חברות, ובתוך קבוצת החברות היה וולט, היה ריסרצ', היה אלגו, היה OTC דסק, היה קסטודיאן, ואני בחרתי את הוולט, איכשהו קיבלתי אותו גם, והייתי המנכ״ל של הוולט. לימים החברה נמכרה לפיירבלוקס ב-100 מיליון, אני כבר לא הייתי שם, עזבתי לעשות פרויקטים אחרים, גם בווב 3, פחות קשורים לבלוקצ'יין, פחות קשורים לפייננס, עשיתי פרויקט של traceability and transparency, לאנגלית, קשה לי לפעמים לבטא את זה בעברית, שקיפות ו...
טרנסיביליטי זה היכולת שלך לעקוב אחרי דברים, וטרנספרנסי
שקיפות, כן. עקיבות ושקיפות, למזון. פוד סייפטי ביחד עם נסטלה, ביחד עם קרלסברג, בעצם עבדנו על איזושהי תוכנית של farm to table, לכל מיני מוצרים שלהם, כדי להראות טיב או איכות, או כל מיני נתונים על גבי הבלוקצ'יין של המוצרים עצמם. זה היה בסופו של דבר פרויקט שנועד לשמור חיי אדם. זאת אומרת, אם אתה עכשיו יודע לעשות ריקול מהיר לבטש חסה שהתקלקל, אתה יכול להציל אנשים, הוכחנו את זה ב-POC, יכולנו להציל הרבה אנשים ממוות מחסה. בסדר? עזוב בשר, דגים וכו'. שזה היה פרויקט מאוד מעניין, על הבלוקצ'יין שלא קשור לפייננס בכלל. זאת אומרת, שידרנו נתונים, טמפרטורה, לחות, זמנים. זה היה מאוד מעניין. GPS, כל מיני נתונים מעניינים, אבל בסופו של דבר, עסקית זה לא צלח. עברתי להיות CTO של חברת משכנתאות, שזה אירוע בפני עצמו, 3 שנים מטורפות עם 7 רואי חשבון כל היום בחדר, מקימים מערכות, גייסנו 200 מיליון מהראל, מנור הלאומי פרטנרס, זה היה אירוע מטורף, למדתי שם המון המון המון, ובעצם בזמן 3 שנים שלי שם, התקשר אליי שותף שלי בר, שהקים את שיפט, שהקים את שיפט ביחד איתי, אבל הוא בא עם הרעיון והוא אמר לי, תקשיב, הטירה לונה קרס, ואנשים לא יודעים איפה לשים את הסטייבלס שלהם, ולא יודעים איפה לשמור את הקריפטו שלהם, והוא דיבר על רעיון חדשני מאוד בעיניי, של לייצר סטייבל קוין מניב שמבוסס על RWAs. ככה התחילה השיחה. ושאלתי אותו, תגיד, השניים האלה, תדר וסרקל, הם עדיין שולטים שם בתעשיית הסטייבל, כמו איזה אחד שאתה יודע. הוא אמר לי, כן, הייתי קצת עם הראש בחוץ, משכנתאות, כאמור.
כן, כן.
והוא אמר לי, כן, הם שולטים עם 90% מהתעשייה, אמרתי לו, אוקיי, יש פה משהו, יש פה כאילו, זה הדליק אצלי משהו. ב-2018, שהייתי בפרסט, ישבנו עם סקיורטייז. קרלוס דומינגו, אם אתה מכיר, הם עכשיו הולכים להנפקה.
כן.
חברת ענק בתחום ה-RWA.
סקיורטייז עכשיו גם חתמו על הסכם עם NYSE, לעשות להם את הטוקניזציה לבורסה בניו יורק, לניו יורק סטוק אקסצ'יינג' לעשות להם את הטוקניזציה. זאת אומרת, חברה, אם כבר יש חברה שהמקור שלה אולי ישראלי, שמאוד מעורבת בסיפור הזה של טוקניזציה, שתכף נדבר עליו, זה באמת סקיורטייז.
המקור של הישראלי, אני לא בטוח.
תלל ישיב.
איך?
תלל ישיב. תלל ישיב. כן, היה שם איזה מקור. יש שם איזה מקור ישראלי, אבל בסדר.
מעניין, אני לא מכיר.
שם איזה קשר ישראלי.
יש, נכון, אני מכיר.
אוקיי.
קצה המוח. אבל עזוב, מה שמעניין זה שישבתי בחדר עם החבר'ה האלה.
כן.
עם ג'יימי גם, אני חושב, ועם קרלוס, והם הסבירו על סקיורטייז ב-2018, ואני הייתי בהלם מהרעיון. הייתי בשוק שיש עתיד, שבו כל המוצרים הפיננסיים הם אונשיין.
כן.
ואין הפרדה. בין טרדפיי לדיפיי, כי בזמנו לא היה טרדפיי על הדיפיי, זאת אומרת, להחזיק בעלות, מקסימום היה סטייבל קוין, שבעצם הוא דולר או טיביל שיושב בבנק, מגובה, ובצד השני יוצא לך טוקן,
כן.
שמראה, וזה היה הכי מורכב בזמנו, והם דיברו על נדלן, והם דיברו על מניות, הם דיברו על הכל, כאילו, כל המוצרים הפיננסיים, וזה שכב לי בתוך המוח, עד 2022, כשבר התקשר אליי, וכשבר התקשר אליי, פשוט אמרתי לו, אוקיי, הבנתי, אנחנו צריכים לעשות משהו, נקרא לזה גרסה יותר ריטייל של סקיורטייז. זה מה שעבר לי בראש, כי בזמנו כל ה-security token offerings, המניות אונשיין וכו', או המוצרים המגובים אונשיין, היו מאוד permissioned. זאת אומרת, היו מיועדים ל-accredited investors, ל-B2B, לא הייתה גישה לריטייל למוצרים האלה בכלל. רגע, אני נושם, דיברתי מלא.
לא, אז באמת לא הייתה גישה לדבר הזה, ובעצם אתם הולכים כאילו להקים את שיפט, שמה בעצם שיפט עושה?
שיפט בעצם מגשרת על הפער הזה, שאין גישה ברוב העולם היום למוצרים פיננסיים טרדפיי, זאת אומרת, אם תיקח עכשיו בן אדם ממוצע מפיליפינים, אינדונזיה, מלזיה, ועוד כל מיני מדינות, ושים לב שהרבה מהם באיפאק,
כן.
אין לו גישה קלה למניות אמריקאיות, למניות בינלאומיות.
זהו, כי זה קטע מטורף, כי כאילו בסוף, כשאתה מסתכל על זה, אז אם אני רוצה לקנות מניה בנאסדק, אתה יודע, אנחנו כאילו, מדינת ישראל הידיים,
נקים.
היא בסופו של דבר מדינת עולם ראשון,
נכון.
ואני יכול לפתוח את האפליקציה של הבנק שלי, ומישהו יקנה לי את זה. אגב, נכון. זה גם בישראל זה מסובך. אבל, כאילו, וזה לא יאמן, עד כמה הדבר הזה הוא מסובך לבן אדם שהוא טיפה יותר מנותק מה... זאת אומרת, אין לו איזשהו חשבון בנק במדינת OECD, או אין לו נגישות לבנק, כי אפילו, אתה יודע, אתה חושב על זה, אפילו הבנק הישראלי שבו אתה קונה את המניות, המניה לא יושבת בבנק, היא רשומה אצל איזה ברוקר,
כן.
שהברוקר הזה מחזיק עבור הבנק את המניה, זאת אומרת, זה אפילו לא נמצא בבנק הפועלים לאומי דיסקונט שלך, זה נמצא איפשהו שם, בא בעת שטוקניזציה אומרת, וואלה, אני עברתי סטייבלים, ואני מקבל טוקן חזרה לארנק.
נכון. לא כל ה-RWAs, או לא כל המטבעות המגובים, נקרא להם, הם אותו דבר.
אוקיי.
קודם כל, אתה צריך להסתכל, האם הוא בכלל נגיש לך? זאת אומרת, כמו שאמרנו, רובם היו עד לפני שנה בדיוק, בעצם עכשיו מסתכלים שנה אחורה,
כן.
לא היה את המוצר הזה בכלל בשוק, של permissionless RWS. לא נשמע כדבר.
טוב, כי בסוף אנשים חששו לגורלם, אנשים אמרו, אני אעשה טוקניזציה של נכס אמריקאי, אני דוח בארצות הברית, יעצרו אותי.
אוקיי. לא היה רישוי מתאים,
כן.
ולפני שנה, שלושה גופים פרצו את הדרך הזאת, אקסטוקס של אדם לוי, בכל הכבוד, מעריך אותו מאוד.
כן, אדם לוי, ידיד הפודקאסט, ובאמת אחד מהאנשים שאנחנו מסתכלים הרבה על הדברים שהם עושים, באמת פורץ דרך אמיתי.
פורץ דרך, ואיש יקר, ובעצם גם הם וגם אונדו וגם אנחנו, הצלחנו בערך באותו זמן, באותם כמה חודשים, לקבל רישיון מתאים, כדי לייצר את המטבעות האלה בצורה הזו.
איזה רישיון זה? זאת אומרת, איזה רישיון אתם קיבלתם?
אז אנחנו עובדים על רישיון במרשל איילנדס ובאוסטריה, איזשהו בעצם גוף כפול. מצד אחד יש לך רישיון מיפיד, ומצד שני יש לך רישיון מרשליאני, שמאפשר לך לעשות permissionless series tokens.
מיפיד זה בעצם כמו, מיפיד זה הרישיון, זאת אומרת, זה הרגולציה האירופית שמטפלת ב-financial services.
נכון.
אוקיי.
נכון, ב-securities. אוקיי. זה הזרוע הראשונה שאנחנו עובדים עליה כבר המון המון זמן.
כן.
והזרוע השנייה היא הזרוע המרשליאנית, שבעצם מתרגמת את אותו טוקן לטוקן שהוא permissionless, מאפשרת לו להיות על הרשת ולעבור מאדם לאדם, בלי שיש מישהו שפוצר אותו בדרך, נקרא לזה, או בודק. מאותו רגע הוא permissionless ו-KYC-less.
עכשיו, איך עובד הרידמפשן? זאת אומרת, אני חושב שהדבר שמצמיד בעצם את הטוקן שצמוד למניה כלשהי, זה היכולת שלך to redeem. זאת אומרת, מה זאת אומרת? נניח, אני עכשיו מחזיק מניה של אמזון. כמה זה המניה של אמזון היום? לא יודע. נניח שווה 100 דולר. בסדר, סתם בשביל להכיף, כי אין לי שם שמושג. אבל נניח שווה 100 דולר, אז כאילו, אם יש לי את הטוקן, אם אני יכול ללכת למישהו שהוא תמיד יביא לי 100 דולר בשביל, או תמיד יביא לי את הערך הנקוב של המניה, אז הטוקן הזה ישמור על הפג שלו. אז איך זה עובד אצלכם בעצם?
אז ככה, אנחנו עובדים מול כמה בנקים וברוקרים, בשכבת API, שאנחנו בעצם ניגשים אל הברוקר, יכולים לרכוש או למכור את הנכס באותו רגע, לפי הפרייס קווט של השוק החי, ובשכבה למעלה מציעים שירות RFQ עד הלקוח 24.
RFQ, תסביר.
Request for quote, או בקשה ל...
לציטוט.
בקשה לציטוט. תודה.
אני, כמו שאתה צריך תרגום למילה לעברית, אני כאן בשבילך, יקירי.
תודה רבה. אז בעצם בנינו סיסטמה שעובדת 24/7 של בקשה לציטוט, עם ספרד מאוד מאוד נמוך, בעיקר כששעות המסחר פתוחות, ככה שיש נזילות גם בטרדפיי. אני בסוף מוכר כמובן back to back לטרדפיי.
כן.
לא שומר את זה אצלי, אני לא מחזיק את הנזילות, אני...
למרות שברגע שאתה מקבל טוקן שאתה הפצת לעולם, ואתה, הוא חוזר אליך, אז אתה בעצם מהר צריך למכור את המניה מהצד השני, לא?
נכון. מדויק. אוקיי. באותה שנייה יצרנו מערכת back to back, או just in time אפשר לקרוא לה,
כן.
שמאפשרת לך לבוא ולרכוש טוקן, גם אם אין לי אינבנטורי בכלל. אני יכול להנפיק לך את הטוקן באותו רגע, סמארט קונטרקט מוכן, סאב דאו מוכן, ראשונית, צריך לנהל כמה דברים, אבל בעצם אנחנו יכולים להציע מאות אלפי טוקנים, ללא אינבנטורי קודם, ובעצם לשרוף או לייצר אותם על המקום, כאשר אני לא צריך להחזיק נזילות לפני כן, מה שקורה זה שיש לך back to back עם הטרדפיי, המערכת שבנינו בעצם מאפשרת לך לקבל ציטוט מהטרדפיי.
עכשיו, זה כבר, זה יכולת טכנית, או שזה כבר פרוס?
זה יכולת טכנית, וזה גם פרוס. מה הכוונה?
האם זה כבר נסחר? כן. מה גודל, זאת אומרת, כמה נכסים, מה גודל, כמה נכסים כבר נסחרים בתוך זה? מה היקף סחר?
אז היום אנחנו עם 18 נכסים חיים שרצו בשני בצ'ים, הבצ'ה הראשון של 9 והבצ'ה החדש של 8, ספרתי נכון? 17.
אוקיי.
כאשר התשעה הראשונים היו אינדקסים, סטוקס ובונדס רגילים, נקרא להם פלין ונילה, והסבב החדש הוא סבב של leveraged ETFs, אפשר לדבר על זה בפני עצמו, איזשהו פתרון ללבריג'ינג ללא ליקוידציה, שמבוסס לא על פרייס פיד בדיפיי, אלא על פרייס פיד של הטרדפיי.
פתרון של תעודות סל ממונפות,
נכון, תעודות סל
שאי
ממונפות.
אפשר להנזיל אותם, זה נשמע כאילו אין דאונסייד.
זה לא ש... מה זה שאי אפשר להנזיל אותם? אפשר לדחוק אותך לפוזיציה של 0.00001, לא נשאר לך הקפיטל.
לא כמעט, נשאר לך כסף.
אבל, mm-hmm. אבל, הפוזיציה, אם היא חוזרת ועולה, אוקיי? אתה לא נדחקת החוצה לגמרי מהפוזיציה, כמו בבורסות, בפרפס דקס, בבורסות ממונפות.
כן, כי בבורסות ממונפות אתה פשוט נמחק.
אתה נמחק. שלב. אתה מאבד את הפוזיציה
שלך. מנזילים לך את הפוזיציה.
מנזילים לך את הפוזיציה, ובזה זה נגמר.
כן.
ובעצם, בלברג' ETF שאנחנו מייצרים, אין את ההנזלה הזאת.
אבל זה יכול להיות שווה אפס.
יכול להיות שווה אפס.
יכול
להיות שווה אפס, כמובן, שלא, זה, שלא ישתמע שלא. אבל, אתה נשאר עם הפרינסיפל הזה, ואתה לא חייב לצאת מהפוזיציה, ואם זה חזרה עולה, אז אתה תעלה ביחד עם זה, ואתה תוכל להרוויח.
כמה נכסים מוחזקים יש לכם היום? כאילו, מה הגודל של ה...
סך הכל התיק בערך 41 מיליון, זה זז כל הזמן.
אתה יודע...
41 מיליון, TDL.
זהו, אז יצא עכשיו באמת דוח של אנדריסן הורוביץ, A16Z, שהם דיברו על זה שכל הטוקנייזד אסטס בעולם, זה משהו כמו 30 מיליארד דולר. זאת אומרת, זה מעט מאוד, אז 41 מיליון זה לא מעט יחסית לזה, למרות שבינינו זה לא הרבה 30 מיליארד, להבדיל מ-4.5 טריליון דולר טרנאובר של סטייבל קוינס, רק ברבעון הראשון של 2026.
שזה מנוע צמיחה אגב אדיר בשבילנו.
כי?
כי בסופו של דבר האלטרנטיבה של להחזיק RWAs על סטייבל קוין, היא טובה. Mm-hmm. זאת אומרת, הסיפור הזה של להחליף את הסטייבל קוין שלך, שהוא אינפלציוני, הוא מה שנקרא כסף מזומן עומד, נכון? זה לא דבר בריא לצורך העניין לכסף. כסף רוצה לעבוד. אז RWS נותנים לו לעבוד, גם אם הוא אונשיין, 24-7.
כסף שלך רוצה לעבוד, הכסף שלי רוצה להתבזבז. להתבזבז, זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה לקנות דברים, הוא רוצה לנסוע לחול, ואני מדבר איתו, אני אומר לו, כסף, עזוב אותך. אתה יודע, היה פה גיטאי שפרן לפני כמה פרקים, והוא אמר, תשמע, יש לי עניין, אני אוהב כסף. אני... תחת האמירות, יודע, רציתי לקום לעבור צד שני של השולחן, לתת לו חיבוק, להגיד לו, תקשיב אחי, זה כולם ככה, אף אחד לא אומר את זה, אף אחד לא אומר, אבל צריך להגיד, בוא, אוהבים כסף, הכל בסדר.
להקים חברה, ואתה צריך להגיד reason why.
reason why.
reason why, אתה לעשות כסף.
אני רוצה לעשות כסף, אבל יותר מזה גם אני חושב, שכשאתה מתעסק כאילו בתחום כמו שאתה מתעסק בו, זה ממש לאהוב את המטריה הזאת שנקראת, אוקיי, כסף, ומה אני עושה איתו, ואיך הדבר הזה זז, זאת אומרת, זה, כי יש בזה הרבה מאוד ידע, איפה היום אפשר לקנות את הטוקנים האלה?
אנחנו זמינים בג'ופיטר, ואנחנו זמינים גם פלטפורמה שלנו, בשיפט, באתר שלנו, אבל אני ממליץ לאנשים שלא מכירים, ללכת לג'ופיטר, אתה יודע, שנקרא לזה טראסט, לחבר ארנק, ולחפש את אחד המטבעות, או לחפש את שיפט בסקרינר שם, ואפשר להסתכל בעצם על הנתונים, לקרוא, ללמוד, אלה מוצרים מעונפים, אז בעצם זזים מאוד מהר, וולטילים.
כן.
הסמי-קונדקטור בסקט X3 שורט זז 22% באיזשהו יום שבוע שעבר, זאת אומרת, דברים מאוד וולטילים, ובכוונה גם מצאנו דברים שהם וולטילים, כדי להתאים אותם לשוק הקריפטו, כי אנחנו חושבים שמניות שהן, נקרא לזה פלן ונילה, לפעמים זזות לאט מדי בשביל אנשי קריפטו. זאת אומרת, הבאנו את המניות המעונפות האלה, כי א', רצינו... נקרא לזה לעזור קצת, להוציא את הראש מהפרפס דקס, שמינופים של 50X זה נראה לנו קצת, נקרא לזה יותר גמבלי מאשר השקעה, בסדר?
כן, מינוף של בכלל באופן כללי מינופים, וצריך לומר את זה, כי אנחנו לא מרבים לדבר על זה כאן בפודקאסט, אבל היה כאן למשל, היה כאן זוהר סוסלביץ' שעושה כל מה שקשור במינופים של ביטקוין.
כן.
וגם שמה, בסוף מינוף יכול בהרבה מאוד מהמקרים, להוביל אותך למצב שאתה מאבד את ההשקעה שלך.
חד משמעית, ופשוט יותר מהר מאשר אותו הכלי הרגיל, נכון?
כן.
זאת אומרת, אם אתה ממנף פי שתיים, אז פי שתיים מהר, פי שתיים מהר תנצח, או פי שתיים מהר תפסיד, אין בסופו של דבר.
אתה תצטרך להתקרב טיפה יותר למיקרופון, שובל כאן כועס עליך,
ראיתי.
שובל מאותתך באדום, ששובל כועס בעיה, כן, עזרה ראשונה, אתה מחוץ לזה. אוקיי.
יש כאלה עזרות.
לא, תשמע, פה זה אולפן מקצועי, חביבי, אנשי הביטקוין, ככה זה עובד.
אהבתי מאוד.
אוקיי, אז תמשיך.
איפה היינו?
אז אני לא זוכר, זה בדיוק העניין.
בגלל זה אמרת לי תמשיך.
זהו, בדיוק. זה היה הקטע. לא, אנחנו דיברנו על מינופים, דיברנו על מינופים ודיברנו על היכולת שלך באמת להימחק, וצריך להגיד, לאנשים שנכנסים בהתחלה לקריפטו, במיוחד בתקופה הזאת של בר מרקט, בואו חברים, אתה יכול להגיע למצב שאמרת לעצמך, בוא, אני שם 10,000 שקל על ביטקוין כי בא לי, ואם קניתי ביטקוין ועכשיו ירד ב-50%, אז אני עם 5,000 שקל, והמצב מאוד לא נעים, אבל זה המצב, אבל אם מינפתי את זה פי שתיים, אני באפס.
באפס.
ואם מינפתי את זה פי 10, כבר אני באפס לפני כמה חודשים. אי אפשר להסתכל על זה, זה לא סתם שאנחנו אומרים, לא להשקיע יותר ממה שאתם מסוגלים לסכן, כי בסוף אתם עלולים ממש להפסיד כסף, וביטקוין יורד. אגב, יש איזה פוסט של מני רוזנפלד, שהוא כותב, שלום, בתקופות של עלייה, הוא כותב את זה בתקופות של עלייה, הוא כתב, שלום, אני מני מהעתיד, ואני רוצה לספר לכם שביטקוין ירד. כאילו, זה ככה. אז זה כאילו, אבל שוב פעם, קריפטו כאילו היה נורא וולטל, לא קיבלנו אלט סיזן, אז מה אתה אומר? אתה אומר, אנחנו באנו לתת טוקניזציה שנותנת לקהל הזה שרוצה כאילו את הריגוש הזה, אני נותן לו משהו שהוא מבוסס על מניות?
אני לא חושב ש-2X ו-3X זה אותו ריגוש של 50X.
כן.
אני לא חושב שזה כל כך גמבלרי, זה יותר טיפה לסיזן טריידרס.
אוקיי.
זאת אומרת, לאנשים שכן יש להם טיפה ניסיון במסחר יומי, אלא אם כן, אתה יודע, אתה רוצה להגיד, תשמע, אני מאמין גדול בסמי קונדקטורס לצורך העניין, או טסלה לצורך העניין, ואתה באמת חושב שזה יגיע רחוק בחודשים הקרובים, תחזיק את המניה הזאת לכמות, אתה יודע, נקרא לזה בינונית של זמן.
תגיד לי, אנחנו מדברים על השווקים האלה של tokenized assets, ואנחנו כל הזמן משתמשים בדוגמאות האלה באמת של העולם השלישי שאין לו נגישות. כשאתם משווקים את הדברים שלכם, איך זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, איך זה בא לידי ביטוי הגישה, ה-go-to-market, נניח, הגישה לקהלי היעד?
זה מעניין שאתה שואל, כי אחד, אנחנו עובדים כמעט בכל העולם, עם כן. נציגים ממדינות, דוברי השפה, דוברי התרבות, ממש בכמעט כל אזור שאנחנו רוצים להיכנס אליו, יש לנו, נקרא לזה, ambassadors ו-KOLs, ואנחנו שמים דגש על מקומות שאנחנו רואים שבאמת יש להם צורך או בעיה או ביקוש, ואנחנו יכולים לעזור להם למלא את הביקוש הזה. באמת, המדינות שציינתי בהתחלה, הפיליפינים, אינדונזיה, וייטנאם, מלזיה, אלה מדינות שאנחנו רואים המון המון ביקוש, ניגריה, בדרום אמריקה, אנחנו רואים איזשהו גידול, ובעצם בכל המקומות שיש קושי לצורך העניין, להגיע לקנייה של מניות בקלות, אני חושב שאנחנו פותרים בעיה מאוד מאוד גדולה לחלק מהאנשים האלה. אנחנו כמובן לא לבד בדבר הזה, אנחנו רואים עוד המון המון חברות RWA שמצליחות לפתור את הדבר הזה. זה מאוד פרגמנטד, כי אתה צריך לפעול עם רישיון בהרבה מדינות בעולם, זה לא דבר פשוט, יש הרבה מבנים שצריך לייצר סביב הדבר הזה כדי להגיע לכל מקום.
אתה יכול היום לעשות טוקניזציה בעצם של איזה מניות אתה יכול לעשות היום?
אנחנו עם נגישות לטוקניזציה למניות בכל העולם.
זאת אומרת, אתה יכול לעשות טוקניזציה של מניות בנאסדק, פשוט אסור לך לתת לאמריקאים לסחור בהם?
נכון. עד שאין לי רישיון ספציפי לארצות הברית לצורך
העניין. אני לא בטוח ש... אוקיי.
בדרך.
וזו הכוונה, כי ראינו עכשיו את הבקשות גם של הנאסדק וגם של ה-NYSE, שהם קיבלו בעצם לטוקניזציה, אפרופו סקיורטייז.
נכון.
אז זה הכיוון, אתה אומר.
הכיוון הוא שיהיה לנו multiple licenses למולטיפל טוקן טייפס. זאת אומרת, להרבה מסוגי הטוקנים, אתה צריך רישיון מסוים לעבוד במדינה מסוימת עם גופים כאלה ואחרים. יש דרישות מ-institutionals שהן אחרות. אנחנו מייצרים לא רק סוג אחד של טוקן לצורך העניין, ולא רק סוג אחד של רישיון.
תגיד לי, איך הם מתמודדים עם הבעיה של KYC AML, זאת אומרת שכל נושא של הכרת הלקוח, כאילו, איסור הלבנת הון, איסור מימון טרור, זאת אומרת, אתה אומר, וואלה, יש לי לקוחות מ... לא, אתה לא אומר, אבל נניח, אתה אומר, באופן עקרוני, עשויים, עלולים להיות ללקוחות מפיליפינים, אינדונזיה, אמרת ניגריה מקודם, אז איך אנחנו מתמודדים עם הסיפור הזה של הכרת הלקוח?
אז אנחנו עושים קודם כל דבר שנקרא KYT, שזה Know Your Transfer, Know Your Transaction, שזה היום נהוג במקום לצורך העניין לעשות KYC למישהו במקומות שמותר, בתנאים מסוימים, אני יכול לעשות KYT במקום ולבדוק אם אין איזושהי בעיה עם הלקוח מבחינת AML, אבל מעבר לזה אנחנו פועלים תחת חוקי מרשל איילנד בעניין הזה, והחוקים האלה לא מכריחים אותנו לעשות בדיקת KYC לכל לקוח, שזה מעניין בפני עצמו.
הבנתי, אבל זאת אומרת, זה לא משהו שמגביל אתכם, או שאתה אומר, וואלה, זה מבחינת?
זה לא משהו שמגביל אותי כשאני רוצה לפעול באזורים שמאפשרים את זה, ובכל ג'ורסדיקשן יש רישיונות משלהם והחלטות משלהם לצורך העניין, ב-UK, בארצות הברית, גם בישראל, אתה לא באמת יכול למכור את זה לכל מען דבר איך שאתה רוצה. זה באמת נושא מורכב, והוא לצורך העניין הוא דורש רגולציה בינלאומית כמו שיצרנו, ואם אתה רוצה לעבוד לצורך העניין עם בנקים ועם מוסדות פיננסיים, אתה לפעמים צריך להוכיח להם כל מיני דברים ורישיונות מסוימים במקומות מסוימים, תלוי איפה הם פועלים ומה מוגבל על ידיהם.
זהו, באמת, אתם גם מתעסקים באונראמפ ובאופראמפ, או שאתה אומר, אתה תבוא לי עם סטייבל קוין כזה או אחר, ואני ב...
אני לא מתעסק גם עם אונראמפ ואופראמפ. במקרה שצריך, יש לנו ספק קצת גימל, זאת אומרת,
כן,
כן יכולים לטפל בזה, אבל זה לא חלק ממה שאנחנו עושים כחברה.
תגיד, איך אתה רואה את כל בכלל את המגמה של הטוקניזציה? זאת אומרת, מה הדברים שאתה רואה בשטח? אנחנו רואים גידול, אנחנו רואים, מה המצב?
אנחנו רואים גידול מאוד גדול, כי בסופו של דבר, ככל שיש לך פחות אלטקוינס, ביטקוין לא נראה מדהים כמו שדיברנו, איתריום לא נראה מדהים, ואנשים באמת צריכים פתרון לאונצ'יין מאני שלהם.
כן.
בסופו של דבר, אונצ'יין מאני לא רץ לבנק בקלות, כמו שאתה יודע. הוא לא רץ לאוף רמפ בכזאת קלות, לא רק בישראל. ברוב העולם, קשה. קשה, או יש בעיות, או אפילו עד בלתי אפשרי.
ואנשים רוצים להיחשף.
בסוף, אתה מחזיק איזשהו תיק אונצ'יין, ואתה יודע, אתה רוצה דיברסיפיקציה לתיק הזה, בסדר? כשאתה מגיע לאיזשהו, אתה יודע, יש מקסיס והם רוצים רק ביטקוין, אבל אם אתה לא מקסי, אז אתה רוצה להחזיק עוד נכסים. עכשיו, לאפשר גישה לנכסים האלה, on-chain, זו הייתה המטרה, קודם כל, לשבור את הקיר הזה.
תגיד,
תספר לנו. אז רגע, אני רוצה לדבר שנייה. לא, סיימתי את השפעה.
יאללה, לך על זה.
ככל שהקריפטו, נקרא לזה סובל, ה-on-chain money לא בורח, הוא לא נעלם, אבל הוא צריך פתרון, נכון?
כן.
זאת אומרת, ה-RWS באו למלא את המשבצת הזאת. אני חושב שהיום אנחנו רואים, אפילו בהייפר-ליקוויד, יותר מסחר ב-RWS מאשר בקריפטו עצמו.
אני חושב שבגלל שאין לנו, אני חושב שיש כאן שני דברים. קודם כל, יש לך איזושהי אמירה של, וואלה, שוק הקריפטו בסביבות $3 טריליון, ומי שפוזל לכיוון של RWA אומר לעצמו, רגע, שוק הנכסים בעולם הוא $600 טריליון. זה, אתה יודע, כמה אנחנו מדברים? אנחנו ב...
0.5?
נכון, אנחנו ב-0.5%. בוא, תנו לי 1-2%, ואנחנו כבר נזרום. אז אני חושב ששם זה נמצא, שם נמצאת הבוננזה הגדולה.
זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אנחנו רואים את הזרימה משני הכיוונים, אגב.
אוקיי, זאת אומרת, תסביר.
גם הכסף הזה, האוף-צ'ייני, מחפש דרכים להרוויח מהאון-צ'יין, שזה מעניין, אגב, כי בעצם לייצר עבור לקוחות ווב 2 נקרא להם, או נון-צ'יין, לייצר להם מוצרים שהם במקורם ווב 3. לצורך העניין, ה-ETF'ים שאנחנו רואים, בסדר? שאנחנו רואים בשוק, ה-ETF'ים של חברות או...
תגיד, אם בן אדם יכול לפתוח לו חשבון ברובינוד, אוקיי?
אז למה לא בכלל?
כן, ממש ככה.
שוב, אם יש לך כסף און-צ'יין, שאתה לא רוצה או לא יכול להוריד אוף-צ'יין, הוא צריך פתרון,
כן.
בסדר? אנחנו שם בשביל הדבר הזה. כן. בסופו של דבר, יש מיליארדים, טריליונים, און-צ'יין, שמחפשים להרוויח כסף. יותר מהר, יותר.
כי האופרם ייקח להם זמן, ייקח להם זה, הם לא יכולים...
אלף סיבות שבעולם, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, לפונדיישן בלוקצ'יין שגייס,
כן.
אין לו חשבון בנק בהכרח, והוא לא יכול להוריד את הכסף און-צ'יין. יש לו דאו שמנהל אותו.
גם לא צריך, מעוניין.
הוא לא מעוניין. הוא לא מעוניין, הוא לא יכול טכנית, והוא צריך פתרון לכסף שיעבוד. זה אמיתי, או ניתן לך עוד דוגמה שהיא באמת רלוונטית, אקסצ'יינג'ים. לאקסצ'יינג'ים יש
נכון.
ערימות של on-chain money, הם צריכים שהוא יעבוד.
תגיד, איך אתם מתייחסים לסיכון? עכשיו אנחנו רואים, אתה יודע, עם מיתוס ופייבל, ואתה יודע, והפריצות הדיפיי, כמעט היומיומיות. איך מתמודדים עם ה... קודם כל, אני רוצה לתת לך זמן לחשוב, אני רוצה להגיד לך מה למשל השיטה שלי. השיטה שלי היא מתחילה עם תהילים.
הבנתי אותך.
לא, סתם, זו בדיחה. אבל כאילו אני אומר, בונה, יש כאן איזשהו אישו מאוד משמעותי, יום אחרי יום חוטפים זירו דייז.
אני חושב שאין דבר יותר מעניין, חשוב ורלוונטי בחברה מאשר סקיורטי.
כן.
כל מה שאנחנו בונים, זה מה שנקרא יוצאי יחידות בחירות מובחרות, כי אנחנו באמת כל כך פוחדים על הכסף של הלקוח שלנו, ואת הבטות הראשונות שלנו עשינו באזור סטרילי לגמרי, ואחרי זה יצאנו טיפה, הרמנו את הראש מעל פני השטח, אתה יודע, אתה רוצה, אתה צריך לתת גם איזו חשיפה לפני שאתה עולה לגמרי כדי להרגיש מה הולך לקרות.
כן.
אז התחלנו באמת מסכומים קטנים, כדי שלא יקרה שום דבר לכסף של לקוחות שלנו, וככל שעלינו, גילינו הרבה בעיות, גילינו הרבה פרצות, סגרנו הרבה בעיות, וברגע שהרגשנו מספיק בטוחים, עשינו פאבליק בטא. בפאבליק בטא בעצם הרשינו לציבור לגעת במוצר בפעם הראשונה, והכנסנו לקוחות חיים לתוך המוצר, זה היה איפשהו בסוף שנה שעברה. ואז, אתה יודע, אתה כל פעם עושה עוד ויש ועוד ויש של סקיורטי אודיטס, ואתה צריך לעשות את זה גם עם חברות חיצוניות, אבל בסופו של דבר, אתה צריך לסמוך על האנשים שלך, ואתה צריך לעבוד בצורה, קרא לזה מאוד מובטחת, אנחנו עושים הרבה מאוד גישות על ארכיטקטורה של תוכנה, ויש לנו, קרא לזה, כמה מוחות מאוד חריפים בתחום הבטחת המידע והסייבר. למעשה, אני חושב שכמעט רוב החברה הם אנשי סייבר בסוף, המשקיעים שלנו הגיעו מתחום הסייבר, זה היה...
מי המשקיעים?
יש לנו גם את צ'יינלינק, שהיא חברת ענק.
ברור.
שזה היה... נקרא לזה המשקיע, אחד המשקיעים הגדולים שלנו, SNZ Capital, שזה VC הונג קונגי, Prime VC, שזה תומר וטל, ועוד הרבה פאונדרים מתחום הווב 3, הפאונדר של GMX, דאפ רדאר, הלו לאבס, ועוד ועוד. ויש לנו גם המשקיעים שהם ווב 2, פרטיים, גם ישראלים, גם אירופאים, והם הכניסו המון המון כסף ועזרו לנו מאוד. גייסנו עד היום 3 מיליון בהשקעות, ועוד את משהו כמו 41 מיליון ב-TVL, RWS עצמם. ובעצם הרבה מה-TVL הזה הגיע גם מהרשת שלנו, זאת אומרת, לא רק מהריטל, רשת המשקיעים שלנו, שמה שנקרא, עזרו לקדם. והשקיבו מכספם הטוב על האינבנטורי הזה, על המניות שהם בחרו, כמובן, פורטפוליו שלהם, אבל בסוף זה...
מה התחנה הבאה של שיפט? זאת אומרת, השקתם את 9 המוצרים הראשונים, ואחרי זה את 8 המוצרים הבאים. מה הכיוון?
הכיוון הוא יותר B2B כרגע. אנחנו רואים את הריטל קצת ישן, נקרא לו, בשוק הדובי, ואנחנו מרגישים שבעצם יש המון institutional money שמנסה להיכנס פנימה, ועבודה עם פרטנרים ב-distribution channels, זה הלב שלנו, אנחנו בחברת B2B2C באמונתנו. עובדים distribution partners עם מפיצים, היום עם ג'ופיטר, מתחברים גם עכשיו ל-One Inch, ועובדים על חיבור לפנקייק סוואפ, ועובדים על חיבורים לעוד דקסים ולעוד...
שכאילו בקצה, זאת אומרת, את הרעיון שלך זה שאתם תהיו אבייליבול בארנקים ובפלטפורמות ובזה, ושאף בן אדם לא ידע שהוא בעצם עובד איתכם, אבל כאילו אתם תיתנו בעצם את השירות של ה-tokenized assets האלה במקומות אחרים.
אני לא אמרתי שאני לא רוצה שהוא ידע שהוא יבוא שהוא
okay.
עובד איתנו, כי אני כן רוצה שהוא ידע, א', שהוא עובד עם חברה מרושנת, חברה שקופה, חברה שמראה לו proof of reserves, חברה okay. שמראה לו רישיונות, שההסכם באמת בינו לבין הדאו שמחזיק את הנכס הוא... הוא שריר, הוא אמיתי, גם אם הדאו לצורך העניין מתפרק, אנחנו בבנקרפסי רימוט, הבן אדם יכול כן לקבל בסופו של דבר את הכסף שלו בחזרה מהטוקן, גם אם אני לא נמצא, וגם אם הבנק שלי לא נמצא אגב. זאת אומרת, יש חוקים בבנק שלנו, הקסטודיאנס שלנו, שזה private segregated account, אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית, אבל זה בעצם אומר שגם אם הם בבעיית נזילות או אנחנו, אף אחד לא יכול לגעת בכסף הזה של הלקוחות.
מה שנקרא סוג של נאמנות עיוורת. אז זה לא נאמנות עיוורת.
אני לא חושב, זה חוקי המדינה שבה הקסטודיאנס נמצאים, שלא מאפשרים לבנק, גם אם הוא עכשיו...
לא מאפשרים לגעת בכספי לקוחות. זה נקרא הפרדה בין כספי לקוחות, הפרדת כספי לקוחות.
אז יש הפרדה כזו בחשבונות האלה, ככה שגם אם הבנקים שלנו קורסים, יש עדיין גישה. וגם אם אנחנו נעלמים לצורך העניין כדאו, הסכמי הסאב-דאו, סליחה, נשארים.
מתי, אם בכלל... אנחנו בישראל נוכל ליהנות מהשירות הזה? זה בכלל על המפה שלכם, על הרדאר שלכם?
אנחנו לא נכנסנו לצורך העניין לרגולציה הישראלית, אנחנו לא מפרסמים בישראל, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לפי מה שאני יודע, אבל זה מעניין באמת להבין מתי יהיה אפשר לעשות דבר כזה בישראל ותחת איזה חוקים. כרגע אין לי איזה כיוון ספציפי, זה לא, האמת שזה לא גודל שוק שמספיק מעניין בשביל שהחברה תשים את זה בעדיפות ראשונה. החברה אגב היא לא ישראלית.
מצד שני, כשאתה מסתכל על זה שאתה יודע, כמעט 27% מהישראלים מחזיקים קריפטו, מחזיקו קריפטו, אז יכול להיות שיש כאן משהו מעניין.
לא, ברור שיש, אבל יש גם דרך לעשות בשביל לאפשר את זה.
מה השלב הבא? זאת אומרת, מכאן לכאן מכוונים? לאן מכוונים?
אז כמו שאמרתי, כרגע הריטל קצת נם.
זהו, השאלה היא כזה, אתה יודע, אנחנו אומרים ריטל בקריפטו נם, אבל הריטל בעולם, בטירוף, זאת אומרת, בטריידינג.
זה נכון, אבל שוב, תזכור שאנחנו אונצ'יין. זאת אומרת, לקחת עכשיו בשוק הדובי, ולקחת מישהו אוף-צ'יין, ולהעלות אותו אונצ'יין, אתה צריך סיבה.
איך זה באמת לעבוד בתוך בר מרקט? זה כאילו, זה מקשה עליך?
כן, זה מקשה עליי.
מה, במה זה מתבטא?
תראה, אם אתה עושה קמפיין, יש לך ROI יותר נמוך מהקמפיין, מאשר בשוק חזק, בשוק בול.
ומה עושה?
עובדתית, עובדים יותר קשה. עובדים יותר קשה, זה האמת.
איך מוצאים פרודקט מרקט פיט בתוך כזה שוק? כאילו איך, אתה יודע, אני מתלבט עם זה. אתה יודע, אנחנו כל הזמן שואלים, סבבה, בסדר, אבל אתה יודע, דברים שהיו עובדים לנו ככה, היית שם משהו במים, יאללה, קדימה, אנשים לוקחים, סבבה, ברור, תביא.
היום עובדים יותר
פתאום קשה. פתאום יותר לאט, יותר חושבים, נכון. פחות כסף.
נכון, זה המצב, אנחנו רואים את זה, ובגלל זה גם אגב, אנחנו מדברים יותר על ה-B2B, על ה-Institutional, יש לנו ביקוש מאוד גדול מה-Institutional שאנחנו עובדים איתם, להביא עוד מוצרים ל-Web 3.
כן.
זאת אומרת, לקחת עוד מוצרים שהם Web 2, ולייצר גרסה Web 3 שלהם, קריפטואית או אונצ'יינית, כאשר בסופו של דבר העבודה הגדולה היא א', רגולציה, להתאים לכל מוצר כזה את הרגולציה המתאימה, וב', התרגום בין מוצר פיננסי קלאסי, שעובד בשעות פתיחה מסוימות, בתנאים מסוימים, עם T+, זאת אומרת, עד שיש reconciliation, וואי, המילים בעברית.
זה בסדר.
עד שיש reconciliation, לוקח T+1, T+2.
זאת אומרת, הזמן עד שמאזנים בין החשבונות.
הזמן עד שאתה מקבל את הכסף שלך, לצורך העניין, יצאת מפוזיציה ואתה צריך לחכות יומיים לקבל את הכסף. אז אנחנו מתרגמים את השווקים האיטיים האלה לשוק שעובד 24/7, לפרקשנלייז, לקומפוזיבל, קומפוזיבל זה גם מילה גדולה כזאת.
נכון, זה יכולת שלך לחבר בין כלים פיננסיים שונים, ופרקשנלייז בכלל, השברי מניות זה סיפור שהוא... שברי מניות, שברי תעודות סל, שברי אג"ח.
שברי הכל, וזה אומר שאתה משקיע כמה שאתה בוחר להשקיע, וזה לא, אתה יודע, אין לך יחידה. אצלנו אף לקוח כמעט לא מתייחס...
אבל ביטקוין אחד זה יקר עכשיו.
נכון, בגלל זה אתה יכול לקנות 0.1 אם יש לך עכשיו בכיס, וזה אותו דבר עם המניות. אז פרקשונליזציה זה סיפור גדול בתרגום בין הטרדפיי לדיפיי, והסיפור השני זה להיות זמין 24/7, שזה גם סיפור מאוד מאוד גדול, כאשר יש לך דברים שלוקח לעשות ריקונסיליישן, לוקח יותר זמן בטרדפיי. אז אנחנו צריכים למצוא תרגום מתאים ולהתאים את המוצר הזה לדיפיי. זה לא פשוט תמיד, וזה לא תמיד מיידי.
זהו, זה כאילו הבר מרקט הזה, הוא מענה אותנו, והוא גורם לנו להיות יותר טובים, כי אם אנחנו לא נהיה יותר טובים, אנחנו
נמות.
פשוט נגמור.
זה נכון. זה נכון, קשה לגייס לקוחות, ובסופו של דבר אנחנו צריכים, נקרא לזה, להפשיל של שרבולים.
מתי נראה את הצד השני של זה? אל תתגרה בי, ניר שמן, זה לא בשבילי השאלות האלה עכשיו.
מה אני אגיד על השאלה הזאת?
תענה לי אמיתי, עזוב אותך.
אמיתי?
אני אענה לך, אתה יודע מה?
הלוואי השנה נגיע ל-200, בסדר?
איפה?
אבל...
אי אפשר לדעת כלום.
אי אפשר לדעת כלום.
התשובה היא, לדעתי, התשובה זה להוריד את הראש. אין מה לעשות. להוריד את הראש, לצמצם, לעבוד קשה. אתה יודע, היה כאן אלון מורוך, שאני חושב שהוא אחד היזמים, אלון מורוך מ-SSV Labs, אחד היזמים, אתה יודע, זה בן אדם שעשה, שכל פעם הצליח להמציא את עצמו מחדש, ואמרתי לו, מה אלון מוסים? אמר לי, תקשיב, זה העסק, אתה צריך ללמוד, להמציא את עצמך מחדש, לראות לאן השוק הלך, לבנות מחדש, לעשות,
אמיתי.
ואם אתה לא בונה מחדש, אם אתה לא ממציא את עצמך מחדש, אתה לא עושה את הדבר, את הדבר הבא, אז בוא אחי, ואני חושב שבהקשר הזה, אני חושב ש... אתה יודע, זה קצת כמו אני רץ, אתה מבין? ואני, אני, מי שמאזין לפודקאסט הזה לא רואה אותי. זה, אני, כשרואים אותי, לא הדבר הראשון שאומר, אלא, הבן אדם הזה רץ, אוקיי? עכשיו, לצורך העניין, החוויה הזאת של ריצה, היא חוויה מאוד מאוד המבלינג, כי okay. כל פעם שאתה מתחיל לרוץ, זה קשה. הקילומטר הראשון, השני, קשים, גם כל פעם שאתה מתחיל להתאמן, זה קשה. וכאילו באיזשהו שלב אתה, הגוף מבין את הקצב, הראש מבין את הקצב, ואתה כאילו נכנס לאיזשהו משהו, ופתאום כשאתה מסתכל אחורה, אתה אומר, וואו, איזה דרך עשינו. ואני חושב שאנחנו, אולי אנחנו נמצאים עכשיו במקום שבו, אם עד עכשיו רצנו בירידה, אז עכשיו אנחנו ממש רצים בעלייה.
כן.
ובסוף העלייה אנחנו נגיע, אנחנו נגיע למקום שיהיה לנו יותר קל, או שמאוד מאוד נתחזק, או שלא.
או שלא.
אבל זה בסדר.
שיב, כל האפשרויות קיימות, אני לא פוסל כלום, לצערי. בסוף, אם לא תמצא, איך אמרת, אם לא תמצא פרודקט מרקט פיט, לא תתקיים. זה דובי או לא דובי, זה לא מעניין, זה לא מעניין את השעון, או את מספר,
או
את המינוס בבנק. בדיוק, או את המינוס בבנק, או את הפלוס בבנק שיגיע.
כן.
אנחנו כל יום בונים, וכל יום משפרים, וכל יום מנסים למצוא התאמה יותר גבוהה, או מה יעזור יותר, או מה ישפר את המוצר, או מה המוצר הבא שאנשים רוצים. זה העבודה שלנו, אין הפסקה, מה שנקרא. דובי או לא דובי.
מיכאל בר זאב, איזה כיף היה, תודה רבה שהיית איתנו כאן, באנשי הביטקוין.
העונג לי, תודה רבה שהזמנת אותי, ניר.
בשמחה, אנחנו אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אוקיי. אז אפשר להיכנס לאתר שלנו, יש שם מלא דברים, ואנחנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב לי, תשאירו לנו קומנטים, אנחנו רוצים לשמוע מה יש לכם להגיד, שאלו גם מיכאל יענה, נשאיר גם לינק לזה, ותשאירו לנו קומנטים, דרגו אותנו, תנו לנו, שיהיה לנו פידבק, ויאללה, תהיו טובים, ביי.